עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שעה שנייה המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק. עכשיו עוד מעט נהיה בוושינגטון, הפגנה גדולה של הרבה מאוד יהודים, ישראלים, הפגנה למען ישראל. נפתח עכשיו עם יעקב ניצן, שלום לך יעקב.
טוב אבי.
אביו של גלעד, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. אתה פונה היום במכתב לראש הממשלה. לפני שנדבר על המכתב, קודם כל כמה מילים על גלעד. בוא, אנחנו רוצים גם לזכות להכיר אותו קצת יותר מקרוב.
כן, אני מסכים. בסופו של דבר אנחנו מתחילים בלהיות בן אדם, וכל אנחנו עם שלם שמורכב מפרטים. אז גלעד הוא שלנו... היה ילד מתוק, ישר, נקי, לא מזויף, מחובר באופן פשוט וטבעי לכל בן אדם. לא יודע אם ראיתם את התמונות, אבל החיוך הזה לא עזב אותו אף פעם. היה מחובר לאדמה, וניסה תמיד לעשות טוב. תמיד היינו צוחקים עליו שאחד המשפטים שהוא היה אומר, היה נשמע כמו קלישאה, במקום שאין אנשים תהיה איש, ואם יש אנשים אז תדאג להיות ראשון. לפני שהוא נכנס לרצועה, הוא שבר אצבע, ואתה, אתה יודע, בתור אבא, בתור אמא, אתה אומר לו, נו, יא, תפוס גימלים, תגיע לבקר בבית.
שוחר.
כן, אז הוא אומר לאשתי, הוא אומר לה, אמא, אל תדאגי, זה ביד שמאל, יד ימין תפקדת מצוין, אני על עזה לא מבטר. זאת אומרת, זה דור ששם את כולנו, כל הדורות אחורה, באמת במקומות אחרים, דור של עריות, דור של ילדים מדהימים, זה גיל הדוש.
יעקב, דיברנו כאן קודם על... אתה יודע, התחושה היומיומית שמלווה עכשיו מאות אלפי משפחות בישראל, שהבן בעזה, שהבעל בעזה, שאבא בעזה, המתח, הטלפונים, תן לעבור את הלילה, בוא נראה מה יהיה מחר, בוא נחכה, מגיע כבר סופש. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, אתה יודע, היא רגישה וקשה, ואני גם תבחר שלא לענות, זה בסדר. עד הרגע שנקשו לכם על הדלת, כמו כולנו, אתם בסוג של מתח בלתי פוסק, מהרגע הזה זה הכל הופך לאבל, ליגון שאי אפשר להכיל ולהסביר. עכשיו שאתה נמצא במקום הזה, אתה יודע להסביר לנו על המתח שלפני?
תראה, אנחנו במלחמת התשה. יש כאלה שקוראים לזה מלחמת שחרור, יש כאלה שקוראים לזה כל מיני שמות, אבל מבחינתי זאת מלחמת התשה. מלחמת התשה, אנחנו נמצאים היום במציאות, וכל אחד מאיתנו רגיל, אתה יודע, לעצור דברים, והיינו התרגלנו למבצעים, לא קראו לזה מלחמות, עוד מבצע ועוד מבצע, וכמה חיילים נהרגים, וקיינו שנה של שקט, 5 שנים של שקט, 10 שנים של שקט. אבל מעולם, בוא נגיד, לא יודע, בטח לא בעשרות שנים האחרונות, לא היינו במצב של מציאות קיומית, מציאות שהיא להיות או לחדול, בארצנו, באדמתנו, בצורה הכי פשוטה ונקייה של העניין. ואני מרגיש שכרגע המלחמה היא מלחמת התשה. ולהגיד לך שזה לא קשה, זה קשה. קטונתי, אנחנו מאות ואלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי הורים נמצאים וחרדים ודואגים ופוחדים ונשים על הבעלים שלהם וכולם. ואנחנו תמיד, אנחנו פשוט המשכנו להתפלל ולהאמין, וידענו שאין, זה לא שאלה. זה ברור שזה מה שצריך. הפחד שלי, וזה המסיבה בעצם שהגעתי למכתב הזה, לא יודע אם קראתם או לא קראתם, זה שמצאתי את עצמי פתאום קולט, שאם עכשיו יהיה איזשהו אירוע כזה, שאני לא יודע מה, שביידן בא מגיע ואומר עכשיו לביבי ולממשלת ישראל, רבותיי, קחו 80 חטופים, תעצרו את המלחמה, ואת השאר נשחרר באיזו עסקת שבועים, ברגע שיהיה דבר כזה, מבחינתי זה הפסד נוראי. ישבו אצלי, אני חייב לספר לך, ישבו אצלי וטרנים של שכול, משפחה מדהימה מבית השיטה, שאיבדו את אבא שלהם במלחמת יום כיפור. והוא בא אליי ביום הראשון של הניחום, אני 24 שעות אבל, הוא 50 שנה אבל. והוא אומר לי, אני מאחל לך שאתם לא תצאו בתחושת תבוסה, כמו שאני הולך איתה כבר 50 שנה. וואו. בתחושת תסכול שאבא שלי נהרג, ואומנם ניצחנו כביכול, אבל, כן. אבל בעצם לא הצגנו. זה הפחד שלי. שזה אמרתי, אני תאמין לי, אני הכי קל לי זה לשבת ולבכות בבית, ואני עושה את זה בשקט כל הזמן עם הילדים ועם אשתי, אבל אני חושב שאין ברירה וחייבים להעביר, ואני הקטן מנסה קצת להעביר מסר, והתכתבתי עם השר גלנט היום בבוקר.
אז זהו, אז קראנו את הדברים שאתה כותב, וגם את הדברים שאתה כותב לראש הממשלה, וקודם כל, מה כתבת לשר גלנט באמת?
העברתי לו את המכתב, אנחנו מכירים קצת מלפני, ואני יאמר לזכותו, תראה, אני מכיר אותו כמה שנים, יאמר לזכותו שהוא מאוד חד משמעי, שומעים את זה בעזה, והוא אמר את זה לאורך כל התהליכים, הוא אמר לי, יעקב, אני מבטיח לך באמת, במילים שלו, אני לא עוצר, אני הולך עד הסוף, המערכה הזאת תוכרע ב-100%, לא בפסיק אחד פחות. אבל הפחד שלי הוא שיש לחצים אדירים, והוא אמנם איש חשוב, אמנם הוא נמצא בקבינט והמצומצם והכל, אבל בכל זאת הוא איש אחד, ואני חושש מאוד, ממש, אני מגיע מחשש, ואני לא מוכן שהמוות של הבן שלי יהיה בשביל להשיג עוד 500 שקט. זה יהיה הדבר הכי נוראי שיכול להיות.
כן, אתה כותב, לכו עד הסוף והשיבו את הביטחון לכל חלקי הארץ כדי שדם ילדינו לא יהיה לשווא. אתה גם מדבר על האחדות, ואני, אתה יודע, כולנו מצפים, מתפללים שזה לא יהיה לשווא. מהי תמונת הניצחון בדמיונך? איך תראה תמונת הניצחון?
נורא פשוטה. המערכה הצפונית מורתעת, לא תתחיל, ואם עכשיו אנחנו נלך ואני מצפה ומייחל שיהיה מישהו קצת עם שכל וקודקודו שלא רק ילך ויצטלם בתוך הפרלמנט בעזה, אלא יפוצץ אותו לעיני כל, כדי שנסראללה יבין בצפון מה יקרה לו בהנחה, והוא כן יחליט להיות פחות חכם ולהתחיל להפסיץ אותנו חזרה. ואני אומר, בהנחה וזה, אז תהיה פה תמונת ניצחון של הרתעה מלאה בצפון, הרתעה מלאה של איראן באופן מובהק, ואז רצועת עזה מיושבת מחדש בצורה הכי נקייה ופשוטה, תקרא לזה גוש קטיף, תקרא לזה שם אחר, אבל רק שיש נוכחות יהודית תמידית, לא רשות פלסטינית, לא חמאס, לא יוניפיל, שום דבר כזה שאחר כך הוא כמו קפיץ חוזר ונדרך, ואנחנו פוגשים אותו בוקס איקס שנים חזרה. זו מבחינתי תמונת ניצחון נקייה.
כן, דברים כל כך ברורים, כל כך נכוחים, שכל בר דעת מבין אותם, בטוח שגם הקברניטים והמנהיגים מבינים אותם, נקווה שהם יעמדו בלחצים. בסוף זה עניין של לחצים וידיים כבולות וכל מיני משפטים עמומים כאלה. הלוואי והם יעמדו בכל הלחצים מסביב, ושהמחיר לא יהיה כבד יותר, ונגיע לניצחון שאתה מתאר מהר וללא נפגעים, בעזרת השם.
אמן.
יעקב אמן. ניצן, תהיו חזקים, עם ישראל איתכם, מחבק איתכם, תודה רבה.
תודה לך אבי, תודה לכם.
תודה. אנחנו עם אלוף המילואים גיא צור, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שעבר מפקד זרוע יבשה, קודם כל, תשמע, מדברים עם משפחה ועוד משפחה, ואתה מגלה אנשים גיבורים, כן, ואני כן. ככה סתם משתף אותך, אתה יודע, אנחנו מסיימים פה שיחות ברדיו יום-יום, אתה מגלה איזה תעצומות נפש, ואיזה משפחות יש לנו בעם הזה, ואיזה הורים, ואיזה... טוב.
מדהים. כמה סיפורי גבורה, זה באמת... יוצא דופן, הציבור הישראלי...
ולחשוב שרק לפני חודש וחצי כיתרנו ובזנו אחד לשני, ואיך, איזה דיסוננס, כן, זה לא יאומן.
כן, כן.
טוב, בוא נדבר על בתי החולים ברצועת עזה, סיפור האמיתי זה בתי החולים. כמו שאתה מבין ואתה מבין, הדרך היא פשוט כיבוש רגלי, כניסה בסוף לתוך בית חולים, ירידה למנהרות, מצד שני, אתה שומע איומים שהדבר הזה מסוכן וחלילה יכול להיגמר באיזשהו...
אנחנו באופן כללי, אנחנו מעדיפים לא להיכנס למנהרות. פיתחנו הרבה מאוד, אין ספק שהמחבלים פה את בתי החולים למבצר של חומה אנושית של חולים ואנשים באמת קשי יום, כולל לפעמים אולי שמים חטופים שם, כי זה האויב שלנו, ואנחנו נצטרך להגיע לכל בתי החולים, ואנחנו די קרובים לשם. הסיפור הוא באמת הצורך לא להיכנס לבית החולים, צריך לא להיכנס למנהרות, אלא לעשות את כל מה שצריך בלי להיכנס. מאז 2014 פיתחנו לא מעט אפשרויות כאלה ויכולות כאלה, אבל זה לא חד-חד ערכי. זה, ברוב המקרים אנחנו מצליחים למנוע את זה. יש מקרים שבהם אנחנו חייבים להיכנס, ואז אנחנו עושים את זה בדרך מאוד מאוד מסוימת, עם כוחות מאוד מאוד מיומנים לעניין הזה.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין, כשאנחנו מדברים על מה שקורה לפחות בשטח, ומגלים את המנהרות, ורואים את מה שיש שם בפנים, ואנחנו מבינים שכל הרוע נסע דרומה. ואז מה? דרום רצועת עזה תישאר כך? מה, מה? אתה לא שומע מאף אחד מילה על הדרום?
אני לא הייתי אומר, אני חושב שזה לא מדויק. תראה, קודם כל אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שהתשתית העיקרית היא שם. היא בצפון הרצועה, שם זה היה מוגן יותר מהכל, שם זה באמת ליבת הרוע. אז אי אפשר להעביר את זה באחת מאות שאנחנו חסמנו חלק מהיכולות לעבור דרומה גם במנהרות. נכון שמפקדים בכירים ברחו, אבל תזכור שכבר פגענו בצורה מאוד משמעותית, בכמות מאוד גדולה של מפקדים, ובעצם מנעד המפקדים שנותר שם, הוא לא תואם למה שצריך בהיררכיה של לחימה. בעצם שדירת המפקדים שמה נפגעה בצורה מאוד קשה, וכשאין מפקדים קשה מאוד לנהל לחימה. ולכן אנחנו רואים את הקושי. זה לא גמור, יש עוד מה לעשות, ואין ספק, נצטרך ללכת גם דרומה. לא יעזור כלום, בגלל זה אנחנו מדברים על תקופה ארוכה.
כן, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נודה לך בשלב הזה, אלוף מילואים גיא צור, שבר מפקד זרוע יבשה, תודה רבה לך.
ערב טוב,
שיהיה בשורות טובות. אנחנו ממהרים עכשיו למסיבת העיתונאים של שר הביטחון יואב גלנט. בשידור חי, כרגע אומר את הדברים הבאים, הנה.
העלי והמרכזי של רצועת עזה בצפון הרצועה, ובמיוחד בעיר עזה. עבור כל פיר, ויש כאלה למעלה מ-500, שגילינו, ראינו חיבור. החיבור הזה הוא חיבור לבית ספר, חיבור למסגד, חיבור לבית חולים. אתמול ראיתם איך נראו דברים בבית החולים רנטיסי. אל המקום הזה הגיעו אופנועים עם חטופים, אל המקום הזה הגיעו כוחות, שם הוחזקו חטופים שלנו, וכאלה יש מאות מקומות ברחבי העיר עזה. כל העיר הזו היא למעשה מבצר טרור אחד שצהל מצליח לבצע בו את המשימה בצורה טובה מאוד. אנחנו אישרנו לצהל את הפעולה, אני אישרתי לצבא להמשיך ולהתקדם גם היום וגם בימים הבאים על מנת להשלים את המשימות בהתאם להנחיות הקבינט. ואני אומר כאן, לא יהיה מקום חסין באיזושהי נקודה ברצועת עזה, עד אשר נשלים את המשימה שלנו. נחזיר את החטופים אל ביתם, ונגרום לפירוקו של חמאס, גם היכולות הצבאיות וגם היכולות השלטוניות. אנחנו אכן ממוקדים ברצועת עזה ובחזית הדרום, ופועלים שם בכוחות גדולים ובהצלחה רבה. אבל בשעה הזאת אנחנו גם יודעים עד כמה חשוב לנו לשמור על ביטחונם של תושבי הצפון. ואני אומר כאן בצורה מפורשת, עבורנו ביטחונם של תושבי הצפון וביטחונם של תושבי הדרום חשוב באותה מידה. אנחנו ערוכים, נכונים גם בצפון, ונדע מה לעשות כנגד כל איום. מדי כמה ימים אני פוגש את החטופים. אני פוגש את המשפחות ושומע עליהם, על החטופים. והסיפורים הם קורעי לב, על ילדים, על נשים, על הורים, וגם על הורים מבוגרים מאוד, חלק מגיע מהנכדים וחלק מגיע מהבנים. ואני חושב על אותם אנשים, דור המייסדים, ניצולי שואה, שהקימו במו ידיהם את היישובים במרחב הדרומי של מדינת ישראל, והיום חווים שואה שנייה. ואני אומר לכולנו, איזה זכות מוסרית יש לנו להפסיק את הלחימה שלנו, כל עוד האנשים האלה שבועים בידי חיות האדם של החמאס. עבורי, כל מפגש עם המשפחות, כל שיחה על ניצולי השואה, היא לא רק דו שיח שמעורר את הרגשות העזים ביותר. עבורי מדובר גם על מצפן ערכי ומוסרי, לי, לרמטכ"ל, ללוחמי צה"ל ולכל מי שמבצע את המשימות שלו. היום ראיתי את ארץ ישראל במובן היפה והטוב שלה, גם את עם ישראל במיטבו. פגשתי בדרום גם חיילים, גם תושבים, גם ראשי יישובים וראשי מועצות, וגם את המערכת שמסייעת להם בעזרת צה"ל ומשרד הביטחון להקים את הדברים מחדש. אני מסתכל על הפעולה המשותפת הזאת. יש בה הרבה מאוד מתנדבים, חלק מהם קצינים בכירים, חלק מהם אזרחים, ראשי מועצות לשעבר ובהווה, וגם הרבה מאוד אנשים שבאים מתוך היישוב. יש להם מטרה אחת, לייצר את החזרה ואת ההמשכיות אל השטח. הם עוסקים בפתרון הבעיות שקשורות בבתים הרוסים, תשתיות, אזורי הגנה, והם גם עוסקים בחקלאות ובפתרונות להמשך לבוא. ואני רואה את העוצמה הזאת, ואומר, יש פה המשכיות. עם ישראל חי, ועם ישראל מביע את כל מה שהוא רוצה להביע בדרך היפה הזאת. האנשים מחויבים לחזרה לשטח, החיילים מחויבים להגנה, ואמרתי להם, חקלאות, התיישבות וביטחון, אחד הם. אנחנו נוודא את המשימה שלנו ונבטיח את ביטחונכם. אתם תאבדו את השדות עד התלם האחרון. החובה שלנו היא לנצח במלחמה הזו. והניצחון פירושו שמעזה לא יהיה יותר איום צבאי, שארגון החמאס יחדל מלהתקיים, ושאם ייווצר איום כלשהו, נהיה מסוגלים לפעול כנגד כל איום בחופש פעולה מוחלט. אני חושב שזה החלק שלנו. יש חוזה בלתי כתוב בין הממשלה לבין אזרחיה. אנחנו נספק את הביטחון, ואתם תוכלו לחיות את החיים ולעשות את מה שנדרש. ואכן, לניסחון הזה דרושים שני מרכיבים. הראשון זה צבא עוצמתי, והשני זה חברה חזקה. אני חושב שיש לנו את שניהם, ובעזרת השם אנחנו ננצח.
בעזרת השם אנחנו ננצח, מסיים שר הביטחון את מסיבת העיתונאים הזו. עכשיו שאלות של עיתונאים אליו, אבל הכותרות מתוך הדברים שלו, לא נצא לפני שנסיים את המלאכה עד הסוף, סיום המלאכה, הוא מסרטט בדיוק ואומר, מיטוט החמאס לחלוטין, הגנה על היישובים שכך לא יהיה יותר איום עליהם, והיכולת להיכנס לעזה בכל עת שנרצה כדי לפעול שם ביטחונית ולסכל איומים כל הזמן. מדבר על החטופים ואומר, לא נצא משם לפני שהם יחזרו. חבר הכנסת דני דנון, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
לשעבר שגרירנו באום, ואנחנו שומעים כל מיני, אתה יודע, בין היתר אמירות מן העולם, הלחץ מתחיל להגיע, שעון החול אוזל, יש עוד שבוע, שבועיים אומר שר החוץ, אתה יודע, כל מיני אמירות כאלה. זה לא פעם ראשונה שאנחנו נמצאים תחת לחץ כזה, האם הפעם זה צריך להיות שונה?
בוודאי, אני לא מכיר שום שעון חול, חוץ מהשעון שאנחנו צריכים להכריע את החמאס, למוטט אותו ולהחזיר את החטופים לארץ ישראל. שום דבר אחר לא מעניין אותנו. לא שעון חול מדיני ולא האום וגם לא אפילו ארצות הברית. אנחנו צריכים לזכור שזה מבחן אמיתי למדינת ישראל, מבחן מכריע לעתיד שלנו, ולכן אנחנו צריכים בנושא הזה להיות נחושים. ההנהגה צריכה להיות חזקה ולהוביל למהלך משמעותי של הכרעה ולא שום דבר אחר.
כן, טוב, אתה מתחבר לדבריו של רם בן ברק, רק נאמר, אתה מהליכוד, איש ימין, שדעתך עולה בקנה אחד עם דעתו של איש שמאל, כמו רם בן ברק, שמציע לפזר את תושבי עזה בהרבה מאוד מדינות. תהיה לזה יענות לדעתך? זה רעיון ריאלי? איך מקדמים דבר כזה?
תראה, הרעיון הוא יוזמה משותפת של שנינו. אנחנו חברים מוועדת חוץ וביטחון, ודיברנו על מספר נושאים, וברוב הנושאים אנחנו לא מסכימים, אבל דווקא בנושא הזה כן הגענו להבנה ולהסכמה שזה נכון יהיה לעשות מהלך ולהוביל באמת יוזמה שבה יפוזרו אלו שמעוניינים לעבור, יפוזרו ויעברו למדינות שיקבלו אותם, ואנחנו צריכים לומר למדינות העולם שבאים אלינו כל פעם בטענות, מצביעים נגדנו באום, דואגים לפלסטינים, כולל מדינות ערב השונות, ידידיי, אם אתם כל כך דואגים להם, אז תתכבדו ותקבלו מספר מוגבל, לא מאות אלפים. מספיק שכל מדינה תקבל 10,000 עזתים שרוצים לעזוב, זה יכול לשנות את המציאות.
כשאנחנו מדברים על דבר כזה, קודם כל צריך, אתה יודע, גורמים, משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, אחרים, פניות לעולם, להעלות נושא כזה ולהפוך אותו לממשי, להוציא אותו מהרעיון אל הפועל. אתם עושים עם זה משהו מלבד לדבר על זה?
בהחלט, בהחלט. אני מוביל שיח עם אנשים שונים בעולם. תראה, אנחנו לא חושבים שמדינת ישראל צריכה להיות זאת שמובילה ומתכנסת את הרעיון הזה. אנחנו צריכים באמת להעלות אותו לסדר היום הבינלאומי, לדבר עם כל מנהיג שבא לפה ובא אלינו עם שאלות וטענות, לשאול אותו מה אתה מוכן לעשות. גם מדינות ערב, דרך אגב, היום בעקבות המאמר שפרסמתי בוול סטריט ג'ורנל, ראיתי מצרים הגיבה וירדן, הם כל כך לחוצים שמה יגיעו אליהם פליטים עזתים, הרי והאחים שלהם, אם הם כל כך דואגים להם, מה פתאום הם חוששים לקלוט. ולכן אני חושב
כל המדינות הפרו-פלסטיניות, בקיצור, אתה אומר להם, תלו קורה מבין עיניכם, תפסיקו לקטר מכל מיני מקומות בעולם ולהפגין נגדנו בפריז ובגרמניה ובמדינות ערב, פשוט יקחו 10,000 איש, כל אחד.
נכון, ואם אתה רואה את המספרים, תראה, הליגה הערבית התכנסה לפני כמה ימים בריאד, בערב הסעודית, כולם הגיעו עם מטוסים פרטיים, נעמו נאומים, אם כל אחד מהם היה שם מתחייב שהוא לוקח לשטח המדינה שלו 10,000 איש, זה לא היה מזיז להם, והיית מסייע ל-200,000 עזתים, שהילדים שלהם יגדלו בתנאים הרבה יותר טובים, במקום אחר, בלי השנאה ששם רצועת עזה מציפה את כל מי שנמצא שם. ואני חושב, תראה, אני ריאלי, זה לא שכל העזתים אחר בבוקר יעזבו, אבל אלו שירצו מכך, יהיה להם את האפשרות, וזה דבר שהוא יעזור לאלו שעוזבים.
האפשרות, הם יעמדו שם בתור, 1.5 מיליון איש, תאמין לי, כולם ירצו לצאת משם.
הלוואי, הלוואי, ודרך אגב, אני מאחל להם שיהיה להם חיים טובים במקום אחר, אבל גם בסוריה, דרך אגב, יצאו 8 מיליון. אני אמרתי את זה היום, ששאלו אותי, תקפו אותי אנשי שמאל, אמרו לי, אתה עושה טרנספר. אמרתי, זה לא טרנספר, כי אני מדבר על מי שרוצה לצאת. מי שלהפך, אנחנו עוזרים לאלו שרוצים לצאת. ובסוריה, תראה מה קרה, 8 מיליון איש יצאו, 1.5 מיליון לירדן, 3.5 מיליון יצאו לטורקיה, 1 מיליון לגרמניה, רבים למדינות אחרות באירופה. זאת אומרת, היום הם חיים באירופה ולא בסוריה, כי יש להם חיים יותר טובים שם. אנחנו לא צריכים לחשוש מלדבר על הרעיונות האלו.
אוקיי, בהחלט צריך להמשיך להשמיע את הקול הזה. חבר הכנסת דני דנון, תודה רבה על הדברים. תודה. עכשיו אנחנו לוושינגטון, הפגנה גדולה מאוד, מעל 200,000 מפגינים למען ישראל. יהודים, אגודות, קהילות, ארגונים, כולם חברו יחד כדי לתת תשובת המשקל להרבה מאוד הפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי אירופה, בעולם. וושינגטון הומה עכשיו ותוססת בהרבה מאוד יהודים, ישראלים ותומכי ישראל אגב. ואנחנו עם שליח ארגון גשר, ג'י ג'י זלוסמן, שלום לך.
שלום אבי, שלום לך ולכל המאזינים.
אוקיי, אז אתה שם בהפגנה, קודם כל תאר לנו, מה, איך זה נראה בעיניים שלך שמי שהגיע לשם עכשיו מישראל ורואה שם את האמריקאים, הם באירוע, הם מבינים מה קרה כאן?
אני אגיד לך את האמת, אני יצאתי קצת אחורה כדי למצוא מקום עם פליטה, ויש לי פה זווית שלא היה לי מקודם, אלפי, עשות אלפי אנשים, והם ממשיכים להגיע ולזום לכאן. לא מפסיק. זה מזכיר לי כמו שאתה הולך לכותל בשבועות, בבוקר בירושלים, אתה רואה יהודים באים לכל מקום, מכל סמטה ומכל סמטה, ככה הרגשה פה. אנשים באים למען ישראל, למען שחרור החטופים, ולמען, כאילו, ונגד האנטישמיות העולה פה. מכל הקצוות של יהדות ארצות הברית פה. באמת, פגשתי פה אנשים ממוצי, פגשתי רפורמים, קונסרבטיביים, דתיים, ממש הכל, ישראלים, מה שאתה לא רוצה יש פה. וזה באמת מדהים לראות. עכשיו נועם נתן שרנסקי, שזה סוג של סקירת מעגל, כי פעם האחרונה שאני הייתי פה בוושינגטון, הרי גדלתי בארצות הברית, זה היה ב-87, למען שחרור יהודי ברית המועצות.
כן.
ועכשיו הוא מזכיר לקהל פה,
עכשיו הוא מגיע ונועם שם בארצות הברית, כן, זה באמת מעניין, יש הרבה דברים מעניינים, סגירות מעגלים שמתרחשים בתקופה האחרונה. תגיד, אותם קבוצות יהודיות שהן תומכות בשלום עם פלסטינים, בשיח איתם, אתה יודע, הרפורמים, בעיקר מצביעי המפלגה הדמוקרטית. אחרי הטבח הזה, אתה שומע, קורא, מדבר עם אנשים, יש איזו התפכחות בעניין הזה?
אני חייב להודות, אתמול הייתי בפגישות בניו-יורק ממש עם אנשים כאלו, והם מתוסכלים, הם מאוכזבים במי שהם חשבו שהיו בני בריתם בצד הפרוגרסיבי, שהם לא עומדים לצידם.
אתה רואה את האוניברסיטאות הגדולות ביותר בארצות הברית, הווארד, אתה רואה פרופסורים גדולים, אתה פשוט לא מאמין שאחרי כזה טבח עדיין יש מי שמצודד עם, עם, עם החמאס.
אני אגיד לך את האמת, זה באמת מטריה מאוד גדולה פה, לאהבות הדדית ממשית פה. יש את Americans for Peace Now פה מצד השמאלי, וג'יי סטריט עד איפאק והשמנים וכל מה שבהם. מי שלא פה, זה אנשים כמו, אנשים כמו שאתם מציין, כאילו.
ג'יי ג'יי, אוקיי, השיחה נותקה, רגע נחדש איתו את הקשר. וושינגטון, שם צהריים עכשיו, 250 אלף מפגינים, לפחות לפי מה שמדווחים בכמה ערוצים, ה-CBS וגם CNN מדבר על 220 אלף משתתפים במפגן התמיכה הזה בישראל, ואנחנו מיד נחדש את הקשר כדי לשמוע גם על הקהילות היהודיות שבוא נאמר לא היו נקרא לזה אוהבינו הכי גדולים דווקא לסוגיה הזו של השיח במזרח התיכון ותהליך השלום והתהליך המדיני, והניסיון הוא באמת להבין האם יש שם איזושהי התפכחות ממה שקורה שם. אוקיי, אז כן, ג'י ג'י זוסמן כבר איתנו שוב על קו הטלפון, כאמור שליח גשר שיצא לוושינגטון לצורך העניין הזה. על פי הדיווחים עד כה בסוגיית אילת, ברוך השם אין נפגעים. נביא עדכון גם על הירות הזה שהתרחש שם. ירות יוצא דופן באמצעות מערכת החץ, מערכת קצת יותר ארוכת טווח. ואנחנו ננסה גם כן לשמוע עדכון על מה שקורה שם. טוב, את ג'י ג'י זוסמן אנחנו לא מצליחים לתפוס שם בארצות הברית עכשיו, אז אנחנו נעבור לעוד עניינים, ננסה אולי לשוב אליו שוב בהמשך אם נצליח. קובי פינקלר איתנו, שלום קובי.
כן, שלום אבי, הבטחתי לך לבדוק את הדברים של אילת, הנה לך התשובה. אכן מדובר בטיל ששוגר בידי החות'ים, טיל קרקע. מערכת החץ, זו שמיירטת אותו הרחק משמי אילת, בעומק של כ-100 קילומטר מדרום לאילת, אבל הגובה כאן הוא הסיפור המרכזי, אנחנו מדברים על גבהים של למעלה מ-100 קילומטרים, לא אתן את המספר כדי לא לשבור את הנתונים הצבאיים, אבל בגובה של למעלה
מ... בוצעה מעל 100 קילומטר מפני הקרקע?
נכון, 100 קילומטר מפני הקרקע, זה מחוץ לאטמוספירה. הבדיקות, רק כדי לסבר את אוזנם שמאזיננו, זה לא קרה הערב, אבל כדי לענות לצרכים, נאמר, של שיגורים מכיוון איראן, הטיל יכול להגיע לגובה של 500 קילומטרים, נוכחתי באחד השיגורים של טיל החץ בבדיקות שלו באחד הבסיסים בצהל, בגובה של 500 קילומטרים פח אל פח נפגשים, וזה לא טיל פח במקרה הזה, אבל באמת הייתה השמדה מוחלטת, אז גם כאן טיל חץ, עלות של מיליון דולר, לא פשוט, אבל אולי מיליון שקלים, לא זוכר בדיוק את הנתונים הללו, וזה הסדרה הגודל של המחירים, אבל בהחלט כדי להציל את תושבי אילת ואת מדינת ישראל בכללותה, זה שווה. בכלל, אומרים לנו הערב הזה, שהמערכת שבנויה סביב אילת היא כל כך מסיבית, גם את עושי האדיר נמצאים שם באזור, גם פטריוט, אמריקאי היעלום, גם סוללת כיפת ברזל וגם המקרה הזה של החץ, כי רצו להבטיח את שלומם של תושבי אילת והסביבה, ולכן העירות הזה מוצלח. בכל מקרה לא נשקפה סכנה לתושבי אילת, גם לא נגרם נזק ברוך השם, ואין גם נפגעים. הבטחתי לבדוק, הנה קיבלתי.
קובי פינקלר, תודה לך, תודה כרגיל, תודה, ערב טוב, להתראות.
תודה, ערב טוב.
עכשיו על הפרסום שלפיו הרשות הפלסטינית שולחת מכתב רשמי לממשלת ישראל ודורשת את הכספים המגיעים לה וכך היא כותבת למדינת ישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום במכתב רשמי של מדינת ישראל לרשות הפלסטינית, וכותב להם: האחראי היחיד למצב ההומניטרי בעזה הוא החמאס, שתקף את ישראל ופועל במשך שנים מתוך אוכלוסייה אזרחית, תוך שהוא מבצע פשעי מלחמה, הוא משתמש בה כמגן אנושי חי. אפילו את האמת הפשוטה הזו אתה ושותפיך לרשות הפלסטינית לא מסוגלים לומר, כותב בצלאל סמוטריץ' למי שאחראי, שר האוצר או שר הכלכלה הפלסטיני, בעזות מצח שאין דומה לה, אתם דורשים שנעביר לכם את הכסף כדי שתעבירו אותו לעזה, ומשם הוא יעבור למחבלים הנאצים ובני משפחותיהם שלקחו חלק במעשי הטבח האלה או בפעולות טרור אחרות נגד ישראל. על זה נאמר: הרצחת וגם ירשת, כותב בצלאל סמוטריץ' וחותם: אני דוחה מכל וכל את דרישתך, לא יעברו כספים לרשות הפלסטינית, כותב שר האוצר. אז זה כאמור גם כן קורה הערב. אנחנו עכשיו עם צבי חזקאלי. שלום צבי.
שלום, שלום אבי.
כן, אתה בטח גם סביב היממה הרבה מאוד תקשורת ערבית עוינת, שקרנית, נכון. תעמולה פסיכולוגית הזויה מצפון, מדרום, מאלג'זירה, כבר לא יודעים לעשות סדר בבליל המלל הזה. אתה מתחיל לזהות שם תחושת תבוסה, קולות אחרים מלפני שבועיים?
קולות אחרים לא, אבל בהחלט לא תבוסה, אבל שבר. שבר. חמאס בעצם, כל השאלה היא זה הונאה, כי בצפון רצועת עזה חמאס כרגע קרס. אתה רואה את התמונות של חיילי גולני בסמלי השלטון, אתה רואה את הקטישה של כל העיירות מצפון, אתה ראית אתמול את התמונות מבית החולים, ואתה מבין שצהל כבר מתחיל לרסק את העיר הזו, כשאנשי חמאס בורחים, לא כולם מתנגדים, זה לא חמאס גרילה, מי שיש לו RPG, אין פיקוד, אין משהו סדור, וזה ההתרסקות של חמאס בצפון הרצועה. אבל אנחנו לא יכולים להקיש מזה שיש, שזה מה שיקרה בדרום הרצועה, ואני אזכיר לך שכרגע השטח שיש ברשותנו הוא שליש מכל הרצועה, אולי מעט יותר משליש, כשחטופים אין לך בבתי החולים, ואל תשכח שגם מטרת הלחימה זה להחזיר אותם, אז בעצם החטופים וגם בחירי החמאס וגם כל מה שרצינו למצוא בתא וחטת קרקעי ירד הרומה. אז אין מה לעשות, הלחימה הזו היא הולכת להיות איטית. בוא נאמר ככה, שהסיפור הוא שישראל צריכה לעמוד מול כל מיני, אתה יודע, גורמים בינלאומיים שיתחילו להגיד לנו שעון וזמן, ואסור שזה יקרה, כי אם אתה לא עושה את אותה עבודה שעשית בצפון רצועת עזה בדרומה, בח'אן יונס, במקומות ששם חמאס מתרכז, אז בעצם עשית חצי עבודה וחצי עבודה לא נחשב.
וזה תהיה פעולה הרבה יותר מורכבת, כל התושבים נמצאים שם, נכון. וכבר אין להם גם לאן לחזור צפונה, אז זה סיפור אחר.
נכון, נכון, אז אתה שם גם מגיע עם הגשם, ויש לך בערך 1.5 מיליון שירדו דרום על ערי אוהלים, אתה תראה שבעוד כמה ימים, אולי שבוע, שבועיים, קצת יותר, אתה תראה שהמקום הזה הוא כבר על סף אסון הומניטרי, ושלא תחשוב שלא לקחו את זה בחשבון, לקחו את זה בחשבון. ישראל תצטרך להגיע למצב שבעזה יהיה, אסון הומניטרי, ועל זה היא תלחץ על חמאס. אתם רוצים שנפסיק, אתם רוצים לסיים, אז בואו עכשיו נעשה את זה, כשחמאס בעצם לא קיים. תראה, יש דיווחים גם שאחד מבחירי ממש בחירי חמאס, מהשלישייה הראשונה חוסל, הם עסוקים יותר בהימלטות מאשר בניהול, אבל עדיין אתה צריך לעשות את העבודה בדרום הרצועה, תוך כדי גשם, תוך כדי אסון הומניטרי וצפיפות נוראה, שבעצם כל תושבי רצועת עזה נמצאים בחצי הרצועה. ולכן זה הופך להיות מסובך, אבל, וזה מעלה גם את התהייה, אם חמאס צפה את זה, והוא מתכנן איזשהו משהו לשם, כאילו הוא ויתר על צפון הרצועה כדי לעשות את התרגיל שלו בדרומה, אינני יודע, אבל בהחלט בהחלט, הלוח זמנים שהעולם מדבר הוא שונה לגמרי מלוח הזמנים הישראלי.
טוב, צבי, רק נושא אחרון ברשותך, מילה אחת על אומן המילים והדיבורים חסן נסראללה, עוד נאום ועוד נאום, אתה יודע, אין באמת הכל חלול, אבל הרבה מאוד סיסמאות ואמירות. מה קורה עם הגזרה הצפונית? מה אתה מזהה שם?
תראה, קודם כל חסן נסראללה משחק באש, אבל הוא יודע שהאש נשלטת. האש נשלטת בעיקר בגלל שישראל לא רוצה אימות ולא רוצה לפתוח שתי זירות במקביל. ולכן כרגע יש איזה סוג של משחק שהוא מסלים ואנחנו מסלימים בהתאם אליו, מה שנקרא במילה שאני כל אוהב במילה מידתיות, כי אתה לא רוצה להיכנס למלחמה כל לב. וכמו שתמיד אמרתי לך, שצד אחד לא רוצה להיכנס למלחמה, והצד השני אולי בעומק שלו לא רוצה, אבל הוא קצת יותר יודע שהוא יכול להקנית את הצד השני, כך עושה ארגון טרור גרילה אנטי דמוקרטי למדינה דמוקרטית ואחראית, אז הוא נראה שהוא זה ששולט בקצב האש, וכך זה קורה. אבל, והנה אבל הגדול, לא יוכלו, והנה שמעת את שר הביטחון הזה, לא יוכלו תושבי הצפון לחזור לבתיהם, אם הם ידעו שחיזבאללה מעבר לגבול לא ממוגר, לא ממוטט, לא מטופל. לכן, זה רק עניין של זמן, ותמיד, כמו שאמרנו על עזה, רק עניין של זמן, אז צריך להפיל את שלטון חמאס, הנה אנחנו עושים את זה. יגיע רגע שחיזבאללה יצטרך להיות מחוץ לגבול, ליישם את החלטה 1701, לא לרדת לדרום. מי יעשה את זה? אני לא יודע אם יהיה הסדר מדיני לכזה דבר. כוח הזרוע זה הדבר היחידי שעוד במזרח התיכון מרתיע ומחיב. לכן, אני חושב שישראל בעצם תצטרך להתפנות לזירה הצפונית, כדי שתושבי הצפון יחזרו בשלום לבתיהם. אנשים בתוך יהודה ושומרון, אפילו בתוך ישראל, חוששים לישון בלילה מחשש וטראומה מה שהם ראו בעוטף. אתה חושב שתושבי הצפון יכולים ללכת לישון בלילה שהם יודעים שנסראללה מעבר לגבול? לא. ולכן, תורו של נסראללה גם יגיע. גם יגיע. איך זה ייגזר? מאיך שתסיים את הסיפור בעזה. אם בעזה אתה תוריד מכה תודעתית, קשה וכואבת, יכול להיות שנסראללה יתקפל ויגיד לך בוא להסדר, בוא נחזיר את החלטת האום, אולי נמנע את המלחמה אם הוא יהיה מפוחד, אבל הוא עדיין לא שם.
כן, טוב, הוא לא שם, כי גם אנחנו עוד לא שם בעזה, הוא פשוט מעביר זמן, מסתכל מה קורה ברצועה,
נכון.
ולומד, אומר זה מה שיקרה כאן, עם מנהרות, בלי מנהרות, בסוף אם צהל יבצע שם עד הסוף את המלאכה, אז זה ישפיע עליו, מעניין מאוד.
נכון.
צבי חזקאלי,
נכון,
פרשן ענייני ערבים.
אני רק אוסיף משהו אחד, כן. אני רק אוסיף משהו אחד, אבי, ברשותך, שיש פה מלחמה תודעתית, ואני חושב שחמאס ספג ממש מכה קשה. אני היום עשיתי סרטון לתושבים בעזה, סרטון שהופץ במיליונים בערבית, והסברתי להם דבר אחד, וזה חשוב, כי הם עכשיו במצב שהם מבינים שההנהגה שלהם בגדה בהם. אמרתי להם דבר אחד, עם בין 4,000 שנה שלעולם לא נוצח, גם לא עלינו טנקים, יש לנו רוח, יש לנו אמונה, יש לנו את הקדוש ברוך הוא. חבל לכם, כדאי לכם להתקפל ולהבין את מקומכם. את זה אמרתי בערבית, ואני אומר לך שאנחנו קרובים לנקודה שהם יכולים אולי, במשהו מאוד מאוד מוזר בהיסטוריה, להבין שעכשיו הם בקרב חסר סיכוי.
כן, טוב, הסרטונים שלך בערבית בכלל, הם נוגעים להם שם בנקודות הכי הכי רגישות, ויש הרכוח על זה. צבי חזקאלי, תודה רבה.
תודה.
ערב טוב. סיימנו את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו חדשות החוץ. תודה לצוות. העורכת הראשית אסתי פלד, שלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. כותרות מן העולם, חדשות מהעולם, מיד אחרינו אתם מוזמנים להישאר. שיהיה חודש טוב ומבורך לכל בית ישראל. בשורות טובות, שנזכה באמת גם להרגיש ולשאת עול ובנטל עם האחר, גם בעזרת השם, שתגיע הגאולה והשמחה הגדולה, כולם ייסעו בשמחה הזו יחד איתנו, כל העולם כולו, כולם נקבצו ובאו לך. פרסומות, פינת חדשות החוץ, ערב טוב, להתראות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן. יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
המלחמה בדרום הארץ, וזה נושא שכבר דיברנו עליו רבות, משליחה גלי עדף רבים, רבים מדי על העולם כולו. אין מדינה שהמלחמה הזו לא משפיעה עליה, והיא לא משפיעה רק על נושאים בין מדינתיים, אלא גם על פוליטיקות פנימיות. ולמשל את ארצות הברית, בעוד קצת פחות משנה, יערכו שם הבחירות לזהותו של הנשיא ה-47, ושני הצדדים שנראים מובילים נכון לרגע זה, מנצלים את המלחמה לצורכיהם. ביידן עזר לישראלים בתחילה בעיניים עצומות, כדי שלא יחטוף על כך מריבו הישיר דונלד טראמפ ומחבריו הרפובליקנים. לפני שנרחיב עוד מעט על ההתמודדות שלו, תחילה הנה תשדיר בחירות של טראמפ, שבו, תוך שהוא מקשר זאת למלחמה בישראל, הוא מפנה אצבע מאשימה לאיראן ואומר, 31 אמריקנים נהרגו על ידי חמאס בישראל, חמאס הוא שלוחה של איראן, שימי לב איראן, עם טיפת דם של אמריקני תשפך, נשפוך גלונים של דם שלכם.
including Americans. Before Iran helped Hamas plan the attack, killing Americans. Before Biden gave billions of taxpayers' money to Iran, Trump played hardball with Iran, destroyed ISIS, kept the Middle East at peace, kept us out of endless wars through strength.
History shows very plainly that evil only respects one thing, unyielding strength. When I'm back in the White House, our enemies will know if you spill a drop of American blood, we will spill a gallon of yours.
President Trump, the strength we need to make America strong again.
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
טראמפ רוצה לצייר בכך את ביידן כנרפא. שוב ושוב הוא תוקף אותו על עזרתו לאיראן רק לפני כחצי שנה והעבירו לה מיליארדי דולרים. הוא גם מתלה בדיווחים האחרונים לפיהם ביידן הורה שלא לתקוף בעוצמה מטרות של מיליציות שיעיות הכפופות לאיראן שתקפו בעוצמה בשבועות האחרונים בסיסים אמריקני במזרח התיכון כדי שלא להתעמת עם איראן. ביידן מצידו נתון בין הפטיש לסדן. בתחילת המלחמה, כפי שכולנו זוכרים, הוא חיבק אותנו על מלא, אבל מיד לאחר מכן, כשהבין שזה עלול לפגוע לו בבייס הפוליטי, כאשר יותר ויותר מוסלמים וקיצוניים מהשמאל משתלטים על מוקדי כוח במפלגתו שלו, הוא הפך להיות ביקורתי כלפי ישראל. אתמול למשל, כפי שניתן לשמוע כאן, הוא אפילו אמר שעל ישראל אסור להיכנס לבית החולים שיפה בעזה, שהפך זה מכבר למעין מפקדה ראשית של ארגון הטרור חמאס ולכן צרעות ידוע, כדי שחולים לא ייפגעו. התקווה והציפייה שלי, כך אמר, היא שתהיה פעולה פחות פולשנית ביחס לבית החולים. אנחנו בקשר עם הישראלים ויש להגן על בית החולים. מאוחר יותר אמש, הסביר דובר הבית הלבן, קירבי, כי ביידן בכלל התכוון להאשים את חמאס שגורם לישראלים להילחם בתוך בתי חולים, אבל היה מדובר, כבר הבנתם, בפלפול מדופלם. כך או כך, זה רק מראה את הקושי של ביידן לנתב בנושא. הוא מעלה שאלות האם העזרה האמריקנית נועדה לעזור לנו, או רק לכבול את ידינו כדי שנהיה כפופים לרצונות האמריקנים.
The hospital in Gaza,
the hospital in Gaza, have you expressed any specific concerns to Israel on that, sir?
Well, you know, I have not been reluctant in expressing my concerns what's going on. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact and with the Israelis. Also, there is an effort to take this pause to deal with the release of prisoners.
ומי שכן הפתיע בנושא לחיוב הייתה הילרי קלינטון, לשעבר מזכירת המדינה האמריקנית והמתמודדת לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. למרות שקלינטון הקצה את ישראל לא מעט פעמים בכהונתה, הפעם היא עמדה לימיננו על מלא. ובדבריה כאן היא אמרה בראיון כי לעולם אסור לשכוח מי החל במלחמה, וכי זו מלחמה של המערב כולו אל מול הברברים צמאי ידה.
But remember, there was a ceasefire on October 6th that Hamas broke by their barbaric assault on peaceful civilians and their kidnapping, their killing, their beheading, their terrible, inhumane savagery. There was a ceasefire. It did not hold because Hamas chose to break it.
ומי שעוד עשה פליטת פה משיקולים פוליטיים היה נשיא צרפת אמנואל מקרון. הנשיא הצרפתי התראיין לרשת BBC הבריטית ולא התבייש לומר שישראל חייבת להפסיק להרוג תינוקות ונשים בעזה. הוא אמר כי הוא מגנה את פעולות הטרור של חמאס, אך בו בזמן ובאותה נשימה קרא להפסקת אש ולהפסקת ההפצצות ברצועה, ואומרו שהדבר ייטיב עם ישראל. עוד אמר נשיא צרפת בריאיון כי דה פקטו היום אזרחים מופצצים, דה פקטו התינוקים האלה, האנשים האלה, האנשים המבוגרים האלה מופצצים ונהרגים, אין שום סיבה לזה ושום לגיטימציה. הממשלה בנימין נתניהו לא נותר כמובן אדיש לדברים והגיב לדברי מקרון כשאמר אחריות לפגיעה באזרחים בעזה היא של חמאס דאש ולא של ישראל. נזכיר שישראל נכנסה למלחמה בגלל שארגון הטרור רצח באכזריות מאות ישראלים וחטף
We've heard from the French president saying that Israel must stop killing babies and women in Gaza. Emmanuel Macron told the BBC in an exclusive interview at the Élysée Palace that there was no justification for the bombing, saying that a ceasefire would benefit Israel. While recognizing Israel's right to protect itself, he said, "We do urge them to stop this bombing in Gaza." He's been speaking to the BBC's Europe editor, Katia Adler.
We've had weeks of aid organisations sounding the alarm about Gaza, and so you've now said that humanitarian pauses in fighting aren't enough and there needs to be work towards a ceasefire. Are you disappointed that other world leaders aren't joining you in that call, like the US or the UK?
No, I hope they will. And let's be clear, I mean, I was one of the first leaders to call Prime Minister and President of Israel after the terrorist attack. The 7th of October. We clearly condemn this terrorist attack and this terrorist group and recognize the right of Israel to protect itself and react.
אבל אחרי שחטף אש וגופרית על דבריו ששמענו זה עתה, מקרון התנצל. הוא חייג לנשיא המדינה יצחק הרצוג והעביר כי הוא איננו מייחס ולא התכוון לייחס לישראל שהוא משמע של פגיעה מכוונת באזרחים חפים מפשע במערכה שמנהלת כנגד ארגון הטרור חמאס. עוד הדגיש מקרון כי הוא תומך באופן חד משמעי בזכותה ובחובתה של ישראל להגנה עצמית, וכי תמיכתו המוחלטת במלחמתה של ישראל נגד חמאס הנה משתמעת לשתי פנים. הנה כאן רעיון של הרצוג בתקשורת הצרפתית, שבה הוא מספר על התנצלותו של הנשיא הצרפתי, וחושף כי הספר של צורר יהודי מיטלר ימח שמו מיין קאמפף התגלה באחד הבסיסים של ארגון הטרור של חמאס בעזה. בעשותו זאת, רומז הרצוג, כי חמאס הם הנאצים החדשים, ומשכך המלחמה בהם אמורה להיות מלחמת חורמה.
Notre civilization, des nations qui veulent aller de l'avant et développer le monde. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ce livre, par Adolf Hitler, le livre Mein Kampf célèbre, qui a mené en son temps à une des pires tragédies qui a frappé la France et l'humanité et le peuple juif. La Shoah a été trouvée il y a quelques jours dans le nord de Gaza, dans la chambre d'un enfant qui a été transformée comme celle de l'opération du Hamas.
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.